עם כמו שאמרנו את המהלך של הרב פה בגדה של פסח, ואנחנו ביחץ. ניכנס קצת, נקרא, ואז יש פה עוד כמה נקודות מעניינות שמרחיבות, מוסיפות על מה שכבר ראינו פעם שעברה. אחרי התרוממות הנפש למעלת הקדושה, לאותה המעלה שמקדשת גם את עצם ההנאה והעונג, המכרת את האכילה לא לשם הכרח שאין להימלט ממנו לבד. כי אם עוד לדבר טוב המוסיף גם בעינוגו טוב וכבוד, מענגע לעולם כבוד ינחלו. כפני שגם העונג הוא מחיי המון כוחות ורגשות שאינם מתעוררים לתחייה בדרך ההכרח. כן, זוכרים את החילוק הזה, כן? בין אכילה של הכרח שהיא פשוט צורך של החיים, אבל אבל היא לא מגיעה ממקום של תענוג, ממקום של הנאה, לבין מדרגה יותר גבוהה שהאכילה היא אכילה לכתחילה, היא אכילה של תענוג, והיא מבטאת את הרחבת כוחות החיים, שאם זה נעשה בדרך של קדושה, בדרך טובה, אז יש בזה עניין גדול, כי להפך זה מחייב ומקדש את כל כוחות החיים של האדם. נמצא, כמו שההכרח מקיים ומחיה את הנפש בכלל, כאילו ברמה הבסיסית, כן העונג מחיה את הרגשות והכוחות המתרחבים. כן, פה זה ממש משפט שמתמצת את זה מאוד. ההכרח מחיה את הנפש בבסיס, בכלל, בצורה כללית. אבל העונג הוא מתפשט על כל כוחות החיים של האדם, עם על הרגש, על כל החושים, על כל עצמותיי תאמרנה, בצורה אנחנו רגילים לזה, כאילו כל עצמותיי תאמרנה זה יהיה בתפילה או משהו, אבל זה יכול להיות גם כל עצמותיי תאמרנה, שכל הגוף שלנו כולו מתענג על דבר שהוא אלוקי. בסוף גם הגוף של האדם הוא יצירה אלוקית ש... 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 שחשוב להתחבר לכל מה שנבראנו בו, בצורה שנבראנו בו. אלא שבמעמד השפלות וקטנות הערך, בהיות הגירעון שבנתינתו הבהמית של האדם, בלתי מניח לאותו כוח של הרחבה שהכוחות וגופניים, וכל נטיותיה להתעלות, להיות כפי עצם כוח החיים שבהם יותר עולים להתעתר בתעודות החיים ושומרים בחדוות השם את גאון תעודתם, על כן המוסר הטוב והצדק מורה את הערך של ההכרח והצמצום. אבל, טוב, אני אקרא עוד משפט ואז אני אחזור, אבל בעלייתו של אדם בקדושה מושרשת יפה יפה, הבא מהאור הגדול הזורח את בתי נפשו, והכרה גדולה עמוקה ואדירה בתוכן החיים ומגמתו, אז כל רגש בריא גופני שמתעורר לחיים ומתפשט בכוחו, הוא השפה ליסוד ההורה. השתכללות לבניין העושר הטוב והיושר והצדק שעלינו להיות עמו שמחים ומתקדשים על ידו. אני מזכיר לכם משהו שראינו בשבוע שעבר, וגם הוא תכף מזכיר אותו עוד פעם, יש את אמצע הדרך ויש את סוף הדרך. זאת אומרת, בשלב הראשון של הבנייה הרוחנית של האדם, אם הוא ינסה לעשות את האכילה שלו בהנאה, מה יקרה? מה עלול לקרות? שהאדם יתענג על אוכל. והוא עוד לא מספיק... מה? ברור. כלומר, אם הוא עוד לא נמצא מבחינה רוחנית במקום שהוא עושה את ההנאה של העונג מהאוכל ממקום גבוה, כן, ממקום רוחני, אז מה שיקרה זה שזה, לאיפה זה ייקח אותו? ייקח אותו לכיוון של התאוות, לכיוון של ה... כי זה הוא קרא לזה הטבע הבהמי שלנו. כלומר, הטבע הבהמי שלנו, אנחנו יודעים כמה אוכל יכול למלא אותנו כאילו בתענוג, אבל לא בתענוג באמת עדין. לא בתענוג רוחני, אלא בתענוג פיזי. תענוג פיזי מאוד נמוך, מאוד חומרי. אבל אם אדם מצליח לעלות קומה ולעדן את עצמו, אז יוצא שאותו תענוג של אכילה באמת הופך להיות משהו ברמות אחרות לגמרי. זה בעצם, עקרונית הדברים האלה ראינו, עכשיו את כל זה הוא בעצם אומר פה כדי להגיע עכשיו להסבר של היחד, שזה עכשיו לפה הוא מגיע. על כן, צריך להרשים את היסוד הכפול שבכוח האכילה הרצויה, האכילה לתאבון, אכילת ההכרח הבאה מנפש רעבה, ואכילה על הסובה, אכילה לשם עונג, לשם הרחבת החיים העולה ומתקדשת בהרמת קרן החירות האמיתית בדעת וברגש ובמעשה. ההתחלקות היא אמנם מוכרחת. אז אני, לפני שאני אמשיך, שימו לב עכשיו מה הוא אומר. הרי מה קורה עם היחץ? עכשיו הגענו תכלס, הגענו ליחץ. מה קורה ביחץ? אנחנו מחלקים את המצה לשניים. חלק אחד אנחנו שומרים למה? לאפיקומן. חלק השני, אנחנו נאכל אותו תוך כדי אכילת מצה בהתחלה, כן? בשלב הראשון. אפיקומן הוא זכר לקורבן פסח. קורבן פסח, איך היה נאכל? על הסובה. מה המשמעות של האכילה על הסובה?
לא כדי להשביע את
הגוף. בדיוק. כשאתה אוכל על הסובה, זה קצת מזכיר היום מנה אחרונה. אתה כאילו כבר לא רעב, אכלת כבר הכל בסדר וזה, ואז אתה מביא עוד משהו ככה בשביל להתענג. היום זה לא כזה תענוג, גם האוכלים, מה?
זה הפוך, אתה אוכל יותר מדי, אז כבר אין מקום.
לא, אז קודם כל כתוב בפסקים של להיזהר, לא להתמלא, להתמלא עד הקצה, כדי שבכל זאת האכילה תהיה, אתה יודע, לא כבר אכילה, אתה כבר לא מסוגל לאכול, ממש כתוב את זה בפוסקים, ממש צריך להיזהר בזה, כי ליל פסח בסוף רעבים, אחרי הרבה שעות, ולא אוכלים גם לפני, ועוד כל האגדה וזה, ובסוף מגיע האוכל, ברוך השם, רעבים, אוכלים. אז צריך ככה טיפה להיזהר. יש בעיה אחרת, שהיום הזכר לקורבן פסח זה עוד איזה כזית מצה, נו, מצה, כבר אכלנו מצה, עוד מצה. אז זה באמת כאילו לא הכי תענוג. אבל פעם זה היה איזה צלי, כזה טוב, פסח. היה טעים, היה בסדר, זה היה כזה חטיף, חטיף זה, חטיף כזה, צלי כזה, כאילו היה, זה היה בסדר, לא? זה היה אחלה, זה היה, כנראה זה יותר זורם מאשר לדחוף מצה. אז על כל פנים, האכילה על הסובה, כמו שאמרת, המשמעות שלה היא שאוכלים נטו בשביל לאכול. לא אוכלים עכשיו בשביל כי רעבים, אוכלים בשביל לאכול. אז מה יוצא? אומר הרב, יוצא דבר נפלא, שבאותה מצה היו ביחד שני חלקים, אחד של ההכרח ואחד של הסובה. למה חשוב שהם יהיו ביחד? אז תכף נראה יותר את העומק של זה, אבל כבר עכשיו הוא רומז, אתה צריך לדעת שיש לך שני הדברים קיימים. כלומר, אם היה רק אחד, או בנפרד, אז זה כאילו היה נראה שזה לא יכול לכם ביחד. זה כאילו שני דברים שונים, זה או זה או זה. פה לא מחלות, שמה, שניהם נכונים, רק אתה צריך לראות כאילו מה השלב לזה, יש שלב לזה, יש שלב לזה. כמו שהוא אמר קודם, הרי בהתחלת הדרך של האדם ועבודת השם, הוא לא ישר אוכל את הענוג, נכון? הוא בהתחלה אוכל על הכרח, והוא נזהר לא לאכול יותר מדי, כי אז יהיה לו תאווה, וכמו שאמרנו, החלק הבהמי שלו יהיה זה. אחר כך הוא מגיע לשלב שהוא כבר התקדש יותר, הוא יכול, כלומר, צריך את שניהם, שניהם בתוך מצה אחת, ובסדר, חלקים אותם לשניים, אבל הם היו אחד. זה שהם היו אחד, זה אומר שהם שניהם שייכים, שניהם נכונים. אבל, פה עכשיו הרב מוסיף נקודה מאוד מעניינת, תראו את המשפטים הבאים. ההתחלקות היא אומנם מוכרחת, לבל ישכח האדם, בהיותו מתעלה ומתקדש, שאומנם יש ויש גם בו בעצמו מצבים כאלה. כן, כן, בסדר, חכה להפיכת הדף. מצבים כאלה שמצידם לא יוכל בכל עת לעלות אל הקודש למעלה הרוממה של אכילת הסובה. אף גם זאת ידע שאף אם מושבו כבר איתנו, והוא חסון במעלתו בשאיפה של ההרחבה מצד הקודש, שכבר עלה אליה גם כן בתארת החולין שלו, מכל מקום אל ישכח, כי יש אכילה של חול בעולם הבא מצד ההכרח, ויש לשים אל ליבו הצרכים החומריים והרוחניים של רוב ההמון שהוא עומד עדנה באמצע דרכו. זוכרים את הביטוי הזה של אמצע הדרך? אמצע דרכו ועוד לא בלמידה זו של אכילת השובע. מה אומר הרב? הוא אומר דבר, שני דברים, שניהם נפלאים. למה חשוב שהם שניהם יבואו מאותה מצא, חצי של הכרח וחצי של שובע? א', בשביל האדם עצמו, שמה? שגם אם אתה, ברוך השם, התעלית, התקדשת, אתה כבר לא אוכל בצד הבהמי שלך, אתה לא אוכל לתאווה, אתה כבר באמת אוכל לתענוג אמיתי של קודש, אבל תזכור שאתה בעצמך היית עד לא מזמן, איפה היית? היית במדרגה הקודמת. למה זה חשוב לזכור את זה? מה? למה זה חשוב לזכור את זה? מה יכול לקרות כאילו אם...
גאווה.
מה?
גאווה.
מה עוד? מה עוד יכול לקרות למי שכאילו כבר לא זוכר בכלל את ה... זהו כבר מה עכשיו כאילו מבסוט על המדרגה החדשה שלו.
הוא יכול לרדת למקום נמוך. כי פעם הוא היה במקום כזה.
אני אולי, נכון, טיפה נחדד את זה יותר, הוא כבר לא ייזהר. זאת אומרת, אתה כל הזמן צריך להיזהר, לשים לב שאתה לא הולך, לא נקרא לזה, ליפול או לרדת חזרה למקום שהיית קודם. אם תשכח בכלל מה היה קודם, אז מרוב שאתה כבר בטוח, נקרא לזה, יש לך ביטחון עצמי כבר במה שאתה נמצא בו, אתה כבר כן, בהפוך על הפוך, מרוב שתהיה כאילו שמח בזה, בסוף, אבל אם אתה זוכר כל הזמן, אומר לך הרב, גם כשאתה עולה למדרגה הגבוהה יותר, תזכור שלא לא, לא, לא הגעת לזה ככה, זה לקח זמן עד שהגעת לזה, היית קודם במקום אחר. הידיעה שהיית קודם במקום אחר, היא כל הזמן תחזיק אותך שתוכל להישאר במדרגה שבה אתה נמצא. זה אחד. דבר שני הוא אומר, נגיד כבר שאתה, וואלה, אין, אתה כבר, אתה לא טיפול למקום שהיית. אתה באמת חזק, אתה יציב, אתה באמת, אתה מרגיש כבר שאתה שמה כבר. אבל מה אתה צריך לזכור?
לא כולם ככה.
תזכור את רוב ההמון, איך הוא אמר? יש אכילה של חול בעולם, ויש לשים מליבו הצרכים של רוב ההמון, שהוא עומד עדנה באמצע דרכו. אם אתה לא, אם המצע שלך לא תהיה מצע כזאת שבתוכה עצמה יש גם הכרח וגם זה, זאת אומרת, זה כל הזמן נמצא אצלך בזה, אז אתה בסוף תתנתק מכולם, ותהיה באיזה מין מגדל שן כזה, רוחני כזה, שזה, אבל אתה כבר לא מחובר לציבור. ציבור לא נמצא שם. מה? בסדר, שומעים? נקודה מאוד מעניינת, יש באיגרת קוף מם, שם איגרת מאוד מעניינת על ביטול המצוות לעתיד לבוא, שמישהו שואל את הרב, שאולי הגיע הזמן לבטל את המצוות כבר, כי לא צריך כל כך הרבה פרטים מעשיים וזה. ואז, יש תשובה מעניינת על כל מיני היבטים שהעניין הזה, אבל אחד הנקודות שהרב אומר, זה שגם אם זה נכון לאדם מסוים, בשלב מסוים של החיים שלו, אבל הוא לא לבד בעולם. האחרים לא שם. ולכן, עד שלא נגיע לשלב שבו כולם כבר באמת זה, אז הוא אומר שיש שלב מסוים בעתיד, שבאמת מצוות, כתוב שמצוות בטלות לעתיד לבוא. זה כבר שלב בו שהוא כל כך רוחני, שכבר המצוות יהיה להם איזשהו סגנון אחר, ולא צריך דווקא כל כך הרבה פרטים מעשים. אבל אם זה לפני הזמן, שרוב הציבור הגיע לזה, ויש פרטים, כן, הם צריכים לחזור לכלל ולהגיד, טוב, בוא נביא את כל הכלל למדרגה הזאת. אז אותו הדבר גם פה. לכן חשוב שהמצא הזאת, כלומר, היחץ, הוא מבטא את זה, שבאותה מצא יש חצי של אכילת הכרח, חצי של אכילת שובע, הם שניהם מצא אחת, בסדר, אחר כך מחלקים אותם, כי בסוף יש את האכילה הראשונה ויש בסוף אכילה על הסובה, ובסוף זה שתי אכילות שונות, אבל הן מגיעות עם מצה אחת כדי שגם האדם על עצמו יזכור את זה, וגם על הכלל יזכור את זה, ואז הוא יכול, בעזרת השם, להיות יציב במדרגה שלו, אבל כל הזמן הוא מחובר גם למה שקורה מסביבו. יפה. שכל ההכשרים של אכילת ההכרח צריכים לתפוס מקום אצל איש המעלה הקדוש אשר בו יבחר השם, ולא תטשטש אכילת הסובע את אכילת ההכרח, בין בגשמיותה, בין ברוחניותה, וביותר תשלים ההסתכלות בהחצות המצא לשתי אכילותיה. שגם אכילת החול ההכרחית איננה מופרדת ועומדת לעצמה מבלעדי אכילת הקודש, שהיא תעודתה שאליה תבוא. כן, אנחנו בדרך לשם, אבל זה תהליך. כמו שאי אפשר כלל שתבוא אכילת הקודש בכל רוממות ערכה, בחיי הפרט ובכלל, בכלל האומה, בכלל האנושות, אם לא בהקדמת כל הסדר הטוב להכשרת האכילה ההכרחית. על כן, העיון בה הוא הדרך המשלמת את הדרת הקדושה, ומראש צורים לחזה אברהם אבינו הראשון, שבקוראו בשם השם, ובעלייתו עד רום ערך האהבה והקדושה העליונה, נטע אשל להאכיל ולהשקות כל נקשי ורעב. יפה, אומר אברהם אבינו, רצה קרב את הבריאות. איך הוא יכול לקרוא בשם השם? אבל מה הוא עשה? כתוב שאשל, מה זה אשל? אומרים שזה אכילה, שתייה, לינה, כן? זה ראשי תיבות של אשל. מה בא בן אדם, קודם כל אומר לו, בוא תאכל. לא מתחיל איתו ישר, תשמע, אתה יודע, יש השם בעולם. אבל אני רעב עכשיו, מה השם בעולם? מה השם השם? אני לא אכלתי יומיים. אני כבר מת מעייפות, ישנתי. בוא, קודם כל, בוא, יש הכרח. יש חיים, בוא. זה דבר ראשון. מזה למדנו גם, לומדים בהכנסת אורחים וכל זה, יש לנו גם, אתה קודם כל שואל בן אדם על הצרכים הטבעיים שלו, אחר כך אתה מתחיל להגיד לו, רגע, באת לישיבה, מה אתה מחפש, מה אתה רוצה, לא יודע, תורת ארץ ישראל, בסדר, פנימיות התורה, קודם כל אני רעב עכשיו, אני לא יכול לשמוע כלום, אני לא, אז בוא, קודם כל, תן לו חדר, תן לו זה, תן לו לאכול, זהו, נרגע עכשיו, עכשיו אתה יכול לדבר איתו על ה... אז זה אכילת ההכרח, כאילו זה הצרכים הזה. הכך אתה עולה לקומה הבאה של הדברים הקדושים, אז זה כבר מאברהם אבינו. יפה. אז זה שתי המחציות האלה של הערת היחץ.
קשור אולי לספירות, מבחינת המלכות שקודם כל, אנחנו בעולם
העשייה, ואז כאילו,
זה
ישר לקפוץ את המים. יפה, האמת שלא, לא חשבתי על זה, אבל חומר למחשבה, בהחלט... סביר שהדברים כמו כל דבר שהוא בחיצוניות ואז יש לו את הפנימיות, אז מעניין לראות את זה. כן, אז עד כאן ביחץ, בסדר? לכאורה מובן. עכשיו נראה, יש לנו עוד קצת זמן, נראה את המגיד. אחר הפעולה המגיד זה כמובן האגדה, ובואו נראה עכשיו מה, איך זה הולך לפה. אחר הפעולה המרשמת תוכן ההתחלקות של שני ערכי האכילות, שהם באמת מכוונים לעומת שני ערכי החיים, חיי ההכנה שבהם האכילה היא הכרחית, מצד התכונה של הצדק והטוב, אבל לא תבוא אל ערך העונג והכרתו בתור מצוי הגון ומתאים המוסר, דרך השם, חיים תכליתיים, שהם עולים במעלת הקדושה, עד שהחיים וכל ההרחבה שיש בהם להיות כולו קודש קודשים, צריך להכיר איך שעבוד מצרים ויציאת מצרים הם הנושאים של שני מיני החיים, חיי ההכנה וחיי התכלית. כן, חיי ההכנה זה אכילת ההכרח, וחיי התכלית זה החלת אכילת הסובע, כן, שהאוכל הוא מטרה, הוא לא אמצעי. אז עכשיו אומר הרב, בוא נסתכל עכשיו, בוא נסתכל על שני הדברים האלה, בוא נראה אותם בהקשר של השעבוד מצרים והיציאה ממצרים. הוא מסביר. אמנם צריך להכיר כי כל המגרעות הנמצאים בחיי ההכנה הם הבאים כדי להקנות אותנו כעניינים כאלה שישלימו אותנו בהגיע הזמן חיי התכלית. אלמלא הכוחות שהם נראים לנו שפלים ויוצאים מתעודת הטוב והעושר שהקנינו אותם לנו בזמן ההכנה, דווקא על ידי מה שאז היינו ראויים בדברים קטנים, לא היה אפשר שנבוא למעלה רוממה באמת בהגיע הזמן התכלית, שצריך שיהיו אז החיים מלאים מכל טוב, מכל ידיעה וכל רשימה ראויה למלא את החיים אורה בהצטרפות אל הכלל הגדול ההולך ואור, הוא מכניס את הכל תכליתו הרם והניסה. זאת אומרת, קצת קשור למה שאמרנו קודם, אבל פה הרב אפילו אומר את זה בצורה יותר חריפה, הוא אומר, אתה לא יכול לדלג על השלב של ההכנה. זאת אומרת, אין מצב כזה שאתה מגיע לרמה הגבוהה הזאת, כן, שאתה אוכל ועושה את כל הפעולות הגשמיות לשם שמיים, לתענוג אמיתי וכו' וכו', והתרחבות, כוחות החיים. אתה לא יכול להגיע לזה בלי שעברת את השלב הראשון, ששם היה יותר קשה, שם היה איזה מאבק, שם היה לך רגעים קטנים, רגעים קשים של מאבק בין הצד הבהמי שבך, בין הצד הרוחני שבך, כמו שהוא אמר קודם. אתה תזכור שעברת את זה, אתה עברת פה איזה תהליך. אחרי שעברת את התהליך הזה, אתה יכול להגיע לשלב הבא. ממילא, עכשיו הוא יסביר איך הדבר הזה בעצם היה גם, עברנו אותו בעצם כעם בשעבוד במצרים וביציאה ממצרים. זה מה שהוא אומר. על כן, פה הוא מגיד, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. להורות שהגנות היא צורך השבח. זה משפט מאוד מאוד משמעותי. הרי זה המשנה שמה אומרת, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. תכף נראה, הוא מתייחס לשני ההסברים. יש הרי בגמרא שני הסברים, שבסוף בהגדה אנחנו אומרים את שניהם, או עבדים היינו ויוציאנו, או מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אבל קודם כל העיקרון הזה, אתה לא יכול להגיע לשבח בלי הגנות. כלומר, השבח זה המעלה הגבוהה, זאת אומרת, אם נדבר על זה כקודים, כן? השבח זה המעלה הגבוהה של אותה אכילת סובה, אותה אכילת תענוג בקדושה, והגנות זה השלבים לפני, השלבים של ההכנה, השלבים של הדרך. אתה לא יכול לקפוץ ישר לשבח אם לא תעבור דרך המאבקים, דרך... זה מה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. בלי השבח אין גנות. בלי הגנות אין שבח, כמובן.
זה קצת מגביל לפסקה אחת בהערות התחייה שאנחנו מגביל שהצדיקים הם בזכות הרשעים?
יש, כן, זה משהו קצת אחר, אבל צריך את שני, כן, יש משהו כזה, כן, כמו אתה חייב את ה... שמה זה קצת שונה, לא נכנס כיוון טיפה אחר. אז בואו נראה מה עכשיו מסביר. מתחיל בגנות של עבדים היינו. אמנם העבדות ודאי גרמה כמה דברים רעים. כמו תכונות נשחטות, כן, לדוגמה הגמרא אומרת, עבדה בהפקר אני חלה, כן, עבד, הוא אחד כזה מופקר, הוא אחד כזה, יאללה, כאילו, כבר, זה לא אכפת לו, כאילו, אין לו עצמאות, הוא לפעמים, יש מידות נשחטות לעבדים, ואין צריך לומר רעות וצרות בהווה, כן, של מי שסובל, לאותם הסובלים אותה אז, סתם זה לא נעים, זה קשה, אבל גם תכונת ההכנעה, וההשתעבדות למי שראוי להשתעבד, להיות עבד השם באמת, להיות יכולים לבטל הרצון העצמי והנטייה העצמית בשביל קבלת עול מלכות שמיים, שישראל מצטיינים בה, ושהביאו בזה, ועתידים להביא טובה רבה לעולם, להם ולעולם, גם זה ההכשר נקנה על ידי קניין העבדות והרגל השיעבוד. שאחרי שסיגיו יצורפו, כן, אחרי שננקה את החלקים הלא טובים, וכוח השפלות המוריד את ערך האדם יוסר, על ידי התרוממות הנפש של גאון השם, ותפארת עוד החיים המלאים כל טוב, שיבייך השם בהם את עמו באחרית הימים, כמה מאתר ומשלים את כלל התכונה הכללית, יהיה אז אותו רושם העבדות. אומר הרב, עבדים היינו ויוציאנו. להיות עבד תקופה מסוימת בחיים, זה טוב. תמיד אני אומר את זה על הצבא. אבל אתה סוג של עבד כזה, אין לך חופש, אתה לא יודע מתי תצא הביתה, יכולים כל שנייה להניש אותך, יכולים להחליט איתך מה, בקורונה לא יצאו הביתה, אני יודע כמה, איזה 40 יום, כאילו אין, אתה לא יודע מה יהיה איתך, הכל כזה, פתאום עוצר יציאות, פתאום זה, אתה לא חופשי, אתה עבד. עכשיו, אורך השם, אתה עבד לדבר גדול, צבא הגנה לישראל, עבדי אלף אלפי הבדלים, אתה לא עבד עכשיו לאיזה מצרי שנוגס בך, אבל לכן צריך אלף פעמים להגיד לעבדין, אבל... כאילו מה שיש לנו היום, כאילו, אבל קודם כל מה היה אז? אז העבדות עצמה היא גם לא נעימה, וגם לפעמים עושה גם מידות לא טובות, אבל יש בה משהו אחד מאוד טוב. למה? מה זה ההכנעה? עבד הוא נכנע. מה עושה ההכנעה? איזה מידה היא מקנה? מה? הכנעה, איזה מידה?
ענווה.
ענווה. אתה נכנע, אתה ענב. אתה עכשיו לא מחליט, אתה עכשיו צריך לקבל ממישהו שכרגע הוא מעליך, איזה נוגס כזה שהוא... אבל מה לעשות, עכשיו הוא מחליט עליך, אתה נכנע בפניו, זה סוג של התבטלות כזאת. אז זה טוב, זה מרגיש אותך להתבטל גם לפני השם. ככה האדם לפעמים מרגיש שהוא כזה על הגובה, קשה לו להתבטל לפני השם. לעשות את רצון השם, כל הזמן לקבל כאילו ציוויים וזה. לקבל רצון ההורים, לקבל, לא יודע, כל מיני דברים. פתאום הוא זה. אז עבדים היינו, זה הגנות, העבדים היינו, זה משול לאכילת ההכרח, כן? עכשיו זה כבר כאילו לא ישירות על הנושא הזה. בפעם שעברה ראינו, הוא אמר משהו גם על זה, אם אתם זוכרים, הוא אמר שהם אומרים, זכרנו את הדגה, את הקישויים ואת הכל הזה, הם למדו ליהנות מכל אוכל כאילו. שזה דווקא משהו שגרם להם כאילו אחר כך אז פה הוא בא מכיוון אחר, פה הוא בא מכיוון הזה של ההכנעה. ההכנעה היא דבר טוב. אז מתחילים עם הכנעה, בסוף לא רוצים להישאר עם הכנעה, בסוף רוצים להיות, בסוף לא רוצים להישאר עבדים, עבד ודאי לא המצב הזה, בסוף האדם הוא צריך להיות בן חורין, ויוציאנו. אבל אם זה ויוציאנו אחרי שהיינו עבדים, אז עכשיו אנחנו עובדי השם יותר גדולים, כי גם יש לנו את הענבה ואת ההכנעה. אחר כך הוא נקנה גם את הסובה. הסובה, מה הוא יקנה בנו? הוא יקנה את הגדלות, הוא יקנה את המטרה, את הדבר הגדול יותר. אבל אי אפשר בלי לעבור דרך, כמו שאמרנו, אתה לא יכול לעבור דרך, בלי לעבור דרך ההכרח. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זה הגנות שהיא עצמה מובילה לשבח. אותו התמצית המצטרף לשובה שישאר אחר הזיקוק, ורק הוא ישלים את החירות הגמורה בהיות האדם כל כך בן חורין עד שיוכל בחירותו, תראו איזה משפט מדהים, כל כך יהיה אדם בן חורין עד שיוכל בחירותו המוחלטת גם כן לשעבד את עצמו במקום הראוי ולהיות עבד במקום שהעבדות היא החירות האמיתית. אל תירא עבדי יעקב. זה משפט נפלא. הרי כן, איך אומר שם כוזרי, לא? כוזרי אומר את זה, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, מכירים את המשפט הזה? עבד השם הוא לבדו חופשי. משפט כזה מיוחס נראה לי לריאל. משפט כזה מפורסם. עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי. כלומר, אדם שנמצא באמת בחירות, אבל חלק מהחירות זה... זה לשעבד את עצמו לתורה, לקדוש ברוך הוא. לפעמים זה באמת אולי להורים, לפעמים זה, לא יודע, למישהו שכרגע הוא גדול ממך, ואתה עושה את זה מתוך בחירה, אתה עושה את זה מתוך חירות, אתה לא עושה את זה כי אתה חייב, כי עומד מאחוריך עכשיו איזה מצליף נוגס מצרי, שאתה בוחר אתה בוחר עכשיו להשתעבד, כן? אתה בוחר עכשיו לקבל מרות של מישהו, מתוך בחירה, מתוך חירות. זאת אומרת שבתוך החירות שלך, יש לך את הערך החיובי של העבדות, שמה שהיא קנתה בך. בסדר? זה מאוד משמעותי הדבר הזה.
מה?
מי, העבד השם?
לא, אז יש דבר משהו בן חורין, היהודי, למרות שהוא...
לא, כי יש לו בחינות. אז מה, אז הוא נקרא בן חורין, אבל הוא עבד השם. זאת אומרת, בסוף, אם כבנים, אם כעבדים, זאת אומרת, בסוף אנחנו ביחס לקדוש ברוך הוא, אנחנו גם בנים אתם לאשום אלוקיכם. צד שני, אל תירא עבדי יעקב. משה עבד השם, משה רבנו נקרא עבד השם. בסוף הקדוש ברוך הוא, זה המלכות העליונה, וכולנו באיזשהו מקום מתבטלים כלפיה. זה בחינה של עבדות, עושים את רצונו. עכשיו עושים את זה מתוך בחירה, עושים את זה מתוך רצון, רחמנא ליבא ביי, הכל התמזגות והזדהות וחופשיות והחירות, בחירה חופשית. אבל יש גם בחינה של שמצווה ועושה, שהיא הבחינה של העבד. הבחינה הזאת היא נקנתה לנו במצרים. בעבדות הזאת למצרים בכלל. אבל זה איזושהי תכונה שנקנתה לנו כעם, שאחר כך היא הולכת איתנו לאורך כל ההיסטוריה, כשאנחנו כבר לא שם. כתכונת העבדות המגיעה להשלמת החירות, כך היא תכונת האכילה הכרחית, עכשיו הוא עושה את ההקבלה, הבא מהכרח החיים המשלמת אחר כך בחוזק כישורה הטבעי את הוד החיים העדינים, שבהם החיים כבר תכליתיים, שבכוח החוזק ועומק ההרגשה, ההכרח הוא יותר מצוין מהחפץ, והחפץ שהוא רם ונאצל, שיש בו אותם המעלות של ההכרח, רק הוא חפץ שלם ונשגב, ושעל כן צריך להיות עובר מעבר ההכרח. יפה. אז זה, כמו שאמרנו, זה פה ההגבלה ששמנו לב אליה, כאילו עכשיו כבר לא מדברים ישירות על אוכל ועל זה, אלא על אמצעי ומטרה, כן? משהו שהוא, המטרה היא החירות, שזה מקביל לאכילת השובע, האמצעי זה אכילת ההכרח, שבנושא שלנו זה להיות עבד תקופה מסוימת. עכשיו הוא עובר להסבר השני שיש בגמרא וגם בהגדה. כשם שהגנות של העבדות גרמה לשבח מצידה, כן הגנות שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, היא גם כן גורם לשבח. שמפני יתרונם הגדול של ישראל ונטייתם לרוחניות ולשכליות, מפני תעודת קדושתם בתור עם קדוש, העומדים להודיע השם השם, האל הקדוש בעולמו, הלא יכול היה להיות משתמט מידם לגמרי כוח הדמיון, באותו הצד שהוא צריך לשכלולו של עולם ותיקונו, להכשרת ההנאות והעידונים היפים, שהם באים מיסוד ההכשר הדמיוני, והנטייה בכלל לחוזק גופי, שכוח השכל והתגברות הרוחניות מכניעתו, על כן, כדי ליתן שורש בגזע, לבל יבולה לצד הדמיוני והחומרי לגמרי, הכין אדון כל המעשים ברוך הוא רתיעה קודם, שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, התגברה בהם למדי התכונה החומרית והכישרון הדמיוני במידה נפרזה, מאחר שלא היה השכל הטהור שיסודו הוא דעת אלוהים מעכבתו, ומזה יצא השבח שעכשיו קרבנו המקום לעבודתו, ויכולים אנחנו להעשיר את תכונתה של העבדות, של העבודה האלוהית, את עוד החסד והצדק, בכל אותם הכישרונות שימצאו בנו מיסוד הגזע המקורי, שעובדי עבודה זרה היו אבותינו. זהו התכלית של הסברת המגיד, לסמן האיחוד של שני מיני האכילות. מה אומר פה? עבדי עבודה זרה היו מאוד מאוד חזקים בכוח הדמיון. בעצם בכלל באחיזה בצד המעשי, בצד הגופני, בצד החומרי, אבל ביותר בכוח הדמיון. כי מה זה עבודה זרה? זה בעצם, אתה נותן איזה כוח למשהו שהוא לא באמת, ואתה מדמיין שלשמש או לירח או לאיזה פסל שאתה עושה, יש לו כוח. זה נצרך בשביל זה כוח מדמה מאוד מאוד גדול. עכשיו, איפה זה עוד כתוב הדבר הזה? המהר"ל מדבר על זה המון, ועל כך שאברהם אבינו נולד מטרח. הרי זה גם מה שכתוב בהגדה. תחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. טרח, אבי אברהם ואבי נחור וזה, ואברהם. למה אברהם יוצא מטרח? למה הקדוש ברוך הוא לא עשה... היה גם בעשרה דורות מנוח עד אברהם, היו שם גם כאלה יותר בסדר. יותר... שזה מדרש שאומר שאברהם אבינו נולד, שטרח בא על אשתו, נידה ביום הכיפורים, כאילו כל האיסורים שבעולם, כאילו כל הכוחות החומריים, וזה היו כאילו מה שנקרא בעיבור של אברהם אבינו. אתה אומר מה? יש מדרש שאומר את זה על הפסוק, מי ייתן טהור מטמא. כאילו זה טהור שיוצא מתוך טמא. למה חשוב שהוא יצא ככה? כי אם הוא לא היה יוצא ככה, אז הוא היה מה שנקרא אצלנו היום, הוא היה חנון. כאילו אברהם אבינו היה חנון כזה. זאת אומרת, הוא היה כזה צדיק יותר מדי. הוא היה כזה רוחני יותר מדי, כאילו בלי חיבור לחיים. בלי חיבור למעשיות. בלי חיבור לכוח הדמיון. כוח הדמיון הוא כוח טוב, הוא כוח חשוב. לא תהיה נבואה אחר כך בלי דמיון, בלי כוח דמיון. לא תהיה אכילה על השובע. בלי שנלמד ליהנות מאוכל. אבל אם אנחנו נהיה כזה, אם היינו באים כזה, הכל ישר כזה, מנוח, לא יודע, כל מיני צדיקים כאלה, מגיע לאברהם, לא היינו עוברים שום דרך כזה. אז היינו כזה, עם ישראל כולו היה כזה. אומר הרב, עבודי עבודה זרה, יש מקום אחר, שהרב אומר שזה גם הסיבה שהיינו במצרים. פה הוא לא אומר את זה. זה דברים שהוא אומר לפעמים מקום אחד, מקום אחר, אומר משהו אחר, וצריך להשלים את הכל ביחד. כאן הוא מדבר על תרח ואברהם. אברהם שיצא מתרח, שזה היסוד של האומה הישראלית. יש מקום אחר שהוא אומר שזה גם הסיפור של עם ישראל במצרים. כי המצרים היו סיבות התומעה והכישוף, וזה גם סוג של דמיון וכל מיני כוחות, כל מיני כוחות כאלה. ועם ישראל כאילו בכל זאת נמצא שם איזו תקופה, 210 שנים, זה לא יומיים. אתה סופג משהו מהסיפור הזה. אז למה? למה לא, למה הקדוש ברוך הוא כאילו, ועבדום ועינו אותם, חייבים לעבור דרך מצרים. חייבים לעבור, כי אם לא היו עוברים, הם היו רוחניים מדי, זה לא היה טוב. צריכים, חייבים לעבור דרך הדבר הזה, וזה גנות, כי לכאורה זה גנות, כי בסוף זה עובדי עבודה זרה, בסוף זה מצרים, בסוף זה לא לכתחילה, אבל לא רוצים להישאר שם, רוצים לצאת מזה ולהתעלות וכו' וכו'. אבל לא היינו יכולים להתעלות בלי הדבר הזה. אז לכן, כמו עוד פעם, חבר את הדברים, אז כמו שאכילת ההכרח היא הכרחית כדי להגיע לאכילת הסובה, כי אם אתה לא עובר את המאבק הזה מול היצר, מול האכילה הבהמית, ולהתגבר על זה, ולהצליח את זה, ואחר כך אתה עולה למדרגה הגבוהה של אכילה בקדושה וקדושת הטבע וקדושת החיים, אותו הדבר, גם העבדות מצד אחד היא שבח, כמו שאמרנו, של ההכנעה. העבודה זרה היא שבח של קניית כוח דמיון ויכולת חיבור לחיים ולמציאות החומרית, ואז קרבנו מקום לעבודתו, ואז זה מושלם. כי יש לך גם את הקומה הזאת וגם את הקומה הזאת, ואז באמת אפשר להגיע ל... ויש לזה באמת הרבה חומר מחשבה, באמת גם למציאות החיים שלנו, שלפעמים... כשאנשים, סתם להבדיל אלפי הזה, אבל בעיקרון, לפעמים אומר את זה גם, יש הרי איזה דיון כזה, נכון, ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות, בסדר, כל אחד מה שמתאים לו וכו', אבל נגיד בצד העקרוני, התיאורטי, שאומרים לו, ישיבה גבוהה הרבה שנים, רצוף, בלי צבא באמצע, ככה אתה יכול לגדול בתורה. אני אומר הרבה פעמים, אני חושב בדיוק הפוך, הפוך מחתחילה ממש, כי אתה מתנתק, אתה... יותר מדי שנים בתורה ואתה לא מתחבר למציאות, בין אם זה דרך הצבא או בין אם זה להוויה של עם ישראל שמסביבך. יש ישיבות שאומרות, אפילו שהן הולכות להיות בעיר, אבל בלי לעשות שום דבר, כאילו, בלי לצאת החוצה, בלי להיות מחובר למציאות, להיות כאילו שקוע, שקוע, שקוע בעולם של תורה. אז זה בעצם לדלג כאילו למדרגה רוחנית, בלי לעבור דרך הזה, בסוף זה חסר. אז נכון שצריך להיזהר בדרך, כי זה מה שהוא אומר, אתה נמצא בשלבים של הזה, אתה צריך לראות שעושים את זה טוב, ואז עולים למדרגה הבאה, אבל בסדר, אבל לכאורה זה מה שכתוב פה. אז זהו, אז יש פה, ראינו קרפס, יחץ, מגיד, יש לזה עוד כמה, בהמשך עוד כמה זה, אבל בסדר, בעזרת השם, כל אחד זמנו החופשי. יכול להסתכל קצת על כל המהלכים, אז יש שם עוד כמה נקודות, בעזרת השם, טובה ולברכה.